טובים, צהריים טובים, אנחנו נמצאים עם פרשת
מסעי.
מסעי שמסיימת את ספר במדבר. וכמובן גם בפרשה שלנו, כמו כל הפרשיות, יש המון דברים חשובים ללמוד. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצירותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה שאנחנו רואים כאן זה דבר מאוד מעניין. יש כאן כפילות, דיברנו על זה כבר בעבר, וגם כפילות הפוכה כזאת. מה זאת אומרת? הוא אומר לך ככה, אבל יכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אבל כתבת כבר, אמרת, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. מה זה ואלה מסעיהם למוצאיהם? אמרת שהוא כותב אותם. אבל תשימו לב שמה שכתוב כאן, בהתחלה כתוב מוצאיהם למסעיהם, בפעם שנייה כתוב מסעיהם למוצאיהם. כאילו הפוך, זאת אומרת, אותם מילים באיפור.
כדי שיהיה ברור.
אז כנראה שהתורה מנסה להגיד לנו משהו, ובאמת יש המון המון פרשנויות על הקטע הזה. קודם כל הפרשנות היא מה שקורה, מוצאיהם למסעיהם, יש מה שנקרא הסתכלות. יש בחיים, יש מסעות או טיולים שבהם מה שחשוב זה מאיפה הלכתי, יש מקרים שחשוב לאן אני הולך, ויש מקרים שחשוב ההליכה עצמה, ויש מקרים שהכל חשוב. מה הכוונה? לדוגמה, בן אדם, בוא נגיד חס ושלום היה בכלא, כמו שעכשיו את המקרה כאן של החבר'ה האלה, מה שהנערים האלה בקפריסין, ואז...
יש להם נס גדול.
יש להם נס גדול, אבל לא ניכנס לכל מה שהם עושים שם, שזה...
לא, ברברים שחווה חלפה.
אבל זה נס, נכון, לא ברברים.
מה, ברברים? אתה מצלם לסרט שאתה עושה?
זה משהו אחר.
אנחנו לא נדון עכשיו במקרה שלהם, כי אנחנו מנסים להגיע לפרשה. אז מה שקורה במקרה שלהם, כשהם יצאו מהכלא ונסעו הביתה, מה היה חשוב להם? שהם יצאו מהכלא. זאת אומרת, ככל שהם מתרחקים יותר ויותר מבסוטים, ברוך השם יצאנו משם. עכשיו לעומת זאת, אם אני עכשיו נוסע לחתונה, לאירוע, מה שחשוב לי, זה לא שיצאתי נגיד מפתח תקווה או מרעננה או מקריית אונו, אלא זה שאני נוסע לאירוע נגיד בירושלים. אז אני נוסע לאירוע, מה שחשוב לי זה נקודת ההגעה. עכשיו ישנם מקרים שבהם אני מטייל בטבע, שכאן זה לא נקודת היציאה ולא נקודת ההגעה, אלא הטיול בטבע עצמו. זאת אומרת, אני רוצה לצאת להירגע, אז אני נוסע לצפון, ואני מטייל שם בכיף, בין הערים, עם העצים. אז כאן הרעיון הוא שאני בעצם נהנה ממה, מה העיקר? המסע עצמו. המסע עצמו. עכשיו...
אבל גם אתה נוסע לירושלים, נגיד לאירוע, אתה אומר אני אגיע, אבל מה העיקר? העיקר הוא השהייה בירושלים.
במקום שאתה רוצה להגיע אליו.
למקום שאני רוצה להגיע אליו.
אז מה חשוב? במקום שאתה רוצה להגיע אליו.
נכון, בשלם טל בטבע, לפני זה גם הגעת מאיזה מקום.
לא, מה שחשוב זה... לא, אתה נוסע נגיד... נגיד מרעננה, מפתח תקווה לרבי שמעון בר יוחאי.
כן.
בדרך אתה נכנס לשמורות הטבע שם ומטייל. כאשר, בוא נגיד כאן אני יכול להגיד, היה לי מטרה גם להגיע לרבי שמעון בר יוחאי.
נכון.
אבל לפעמים המטרה היא לא רבי שמעון בר יוחאי, אלא להגיע לצפת, שבעצם צפת היא רק הנקודת סיום של המסע שלי, שמה שחשוב, מה שחשוב זה המסע עצמו. את הטיול בקברי צדיקים וכל הסיפור. נכון, בסוף אני מגיע לתחנה הסופית שלי בצפת, משם אני חוזר חזרה הביתה. אוקיי? עכשיו, יש גם מקרים שבהם הכל חשוב. זאת אומרת, חשוב מאיפה אני יוצא, חשוב הדרך, חשוב לאן אני מגיע. וזה בעצם סוג המסעות שמדברים עליהם כאן. ולכן יש כאן את הכפילות הזאת בצורה הזאת. מה הכוונה? קודם כל חשוב מאיפה אתה יוצא. באת לעולם הזה מאיפה? מעולם הנשמות. הגעת לעולם הזה, הלבישו אותך בתוך גוף, שבעצם אתה נמצא בעולם המעשה, והתפקיד שלך לעשות. זאת אומרת, חשוב מאיפה באת, חשוב איפה שאתה נמצא כרגע, שאתה צריך לעבוד עבודה, וחשוב במובן שאתה תחזור חזרה למקום בנוי כמו שצריך, ולכן גם חשוב הנקודה הסופית. אוקיי? ולכן תשימו לב שבעצם נקודה הסופית היא בעצם גם נקודת ההתחלה. למה? כי מה הוא אומר לך?
כן.
הוא אומר, מוצאיהם למסעיהם, מסעיהם למוצאיהם. וזה בעצם סוג המסע שאנחנו מדברים עליו כרגע, כי שימו לב מה כתוב, מוצאיהם למסעיהם, זאת אומרת מהיציאה למסע, אלה מסעיהם, המסעות שחשובים, ומה המטרה? להגיע עוד פעם לאן?
לאן שיצאו.
לאן שיצאתי, למוצאיהם. זאת אומרת, כאילו יש כאן גלגל כזה, זה מאוד מעניין. עכשיו, ישנם עוד פירושים על העניין הזה, שגם הם פירושים יפים מאוד.
וכאילו עושים סיבוב.
נכון, נכון. הרי מה קורה? סתם ככה, על פי הקבלה למשל, מה בעצם הולך? הנשמה מגיעה מלמעלה, רוחנית, וכל שהיא יורדת למטה, היא נהיית יותר ויותר גשמית, עד שמגיעה למעלה בזה, וכאן היא גשמית
ממש לגמרי. ממש גשמית לגמרי.
כאן זה הבן אדם. עכשיו, מכאן...
הגשמית עולה למעלה.
בדיוק, התפקיד של הבן אדם זה להעלות את, את הגשמיות שלו, את הגוף שלו, ברוחניות. ואז הוא מתחיל לטפס למעלה.
סולם יעקב.
כן, כאילו... כן, עולים, נכון, נכון. ואז הוא מתחיל לטפס למעלה, עד שהוא בעצם מגיע להתעלות הרוחנית הגבוהה ביותר, ואז הוא חזר חזרה למקום מחסור מחצבתו, למעלה, בתור נשמה מתוקנת.
זאת אומרת, יש מטרה סופית.
בוודאי.
שהיא למעלה.
בוודאי. יש נקודת התחלה, יש נקודת סיום,
ויש מסע. מפרש את זה לפי שני הפסוקים האלה שאמרנו.
כן.
אז בהתחלה זה למטה,
נכון.
ואז זה למעלה. נכון. בשביל זה החזירו, בשביל זה בעצם עשו את הכפילויות.
נכון.
ואת ה...
ושתבין שמה שחשוב במקרה הזה דרך
התחלה, אגב... התחלה, אמצע, אמצע סוף.
כן. כדי שתבין שהאמצע חשוב.
כן.
זאת אומרת, זה לא שאתה באת סתם העולם ככה להעביר את הזמן, ואחר כך להחזור לנו. לא, יש לך תפקיד. ואם לא תמלא את התפקיד שלך, וזה מה שאומרים, יש כאן 42 מסעות. ואומרים, השלה הקדוש כותב על זה, מלא גם אדמו"ר מסלונים, בנתיבות שלום כותב על זה, שבעצם אלו הם 42 המסעות שכל האדם עובר כאן בעולם. עוד פעם, כל אחד והפרשנות שלו, לכן כאן כל השמות האלה של המסעות, וישו מאיתם, ישבו על פי החירות, אשר וילכו לה, וישו מפי החירות, עברו תוך הים, במדבר, וילכו. כל המסעות האלה בעצם נקודות ציון בחיי האדם. זאת אומרת, נכון שכאן זה כאילו מופיע לפי סדר של עם ישראל שהלכו, למרות שאנחנו מסתכלים בשמות, לא כולם מוכרים לנו, מכיוון שבעצם יש כאן רמז למסלול שבן אדם עובר במהלך החיים. זאת אומרת, הבן אדם יש לו 42 מסעות, אתם תחלקו את זה שאתם רוצים. זאת אומרת, כל אחד ואחד, אז מה הכוונה מסעות? סתם לדוגמה, בן אדם נולד. בר מצווה, חתונה, עבודה חדשה, עסק חדש, אוניברסיטה.
אישה חדשה.
כן, אישה חדשה. כל אחד, לא, כל אחד יכניס לבסמו בתוך 42 מסעות שלו, את המסעות האישיים שלו. זאת אומרת, אלה מסעי בני ישראל. שידעו לכם, אתם יוצאים למסע. ברגע שהנשמה יורדת כאן לעולם, היא יוצאת למסע. והמסע הזה בנוי מ-42 שלבים. ואותם 42 שלבים אתה צריך לעבור בהצלחה כדי להגיע חזרה לנקודת המוצאה, לעולם הבא בעצם, כאשר אתה מתוקן. זה מה שנקרא התיקון הסופי. וזה בעצם רמוז, כל זה בפסוק הראשון הזה של יוחנן המוזל עם כל הכפילויות שלו. עכשיו יש כאן עוד נקודה, שיש כאן התרכזות בעניין של המוצא. שמה שחשוב בעצם זה נקודת היציאה. וזה אפשר לבוא ולהגיד גם על התקופה שבה אנחנו נמצאים, בתקופת שלושת השבועות. ואנחנו הולכים להיכנס לראש חודש אב ותשעת הימים ותשעה באב, היום החורבן על בית המקדש, שגם כאן בעצם אם אנחנו נעשה חשבון, באנו לארץ הקדושה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו למסע, מוצאיהם למסעיהם. למה? חטאנו, לא התנהגנו כמו שצריך, היה חורבן ויצאנו למסע. המטרה של המסע הזה, על פי השם. אם אנחנו נלך על פי השם, מה יקרה? אלה מסעיהם למוצאיהם. אנחנו נחזור חזרה לארץ הקדושה, כמו שזכינו כבר דרך אגב, להתחלת את הגאולה, שעם ישראל חזר. זאת אומרת, אנחנו בכיוון הנכון.
כמה פעמים, במאז הבריאה, עם ישראל היה בישראל, והוגלה, וחזר. עשו פעמיים?
פעמיים. עוד פעם, מבחינת עם ישראל, שתבין. אברהם אבינו היה כאן. אבל זה לא עם.
זה לא עם. מאז שקיבלנו את התורה.
נכון, יציאת מצרים.
יציאת מצרים.
אז אנחנו מדברים כאן.
נכנס.
נכון.
מתי היה גלות החוצה? עוד פעם?
יש חורבן ראשון, חורבן שני.
כן. אז בעצם היה שלוש פעמים.
למה?
לא, פעם אחת הוא נכנס.
כן.
נכנס פעם ראשונה.
פעם אחת הוא יצא.
פעם אחת הוא יצא.
חזר ויצא.
אבל אחרי חורבן בית שני.
לא חזר.
עכשיו, נכון.
עכשיו אנחנו התחלנו לחזור.
כן.
שזה אומרים, זה התחלת בגאולה. עכשיו אומרים שזהו, לא יהיה עוד חורבן. זאת אומרת, זה עכשיו שאנחנו לקראת השלב הסופי. זאת אומרת שבעצם, משהו כאן מרמז לנו, איך אנחנו בעצם יכולים להגיע שוב לנקודת המוצא, או לחזור לארץ ישראל כמו שצריך לבית המקדש, זאת אומרת, לתקן את החורבן? שכן חשוב להבין, זה יש אנשים שבאים ואומרים, החורבן לפני 2000 שנה, מי זה מעניין? מה, אני אשם בזה? אני הייתי כאן שנחרב הבית, אבל זה בדיוק הרעיון מעוות, ואני פשוט לא מבין את הרעיון. רעיונית, אומרת לנו הגמרא, כל דור, הירושלמי כותב, וזה כל דור שלא קם בית המקדש בימיו, כאילו הוא החריבו. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים לנער את הידיים שלנו מחורבן בית המקדש, טעות. אנחנו אשמים בדיוק כמו הדורות הקודמים. כי כל עוד שהוא לא קם, מה זה אומר? שאנחנו לא בסדר. אם אנחנו לא בסדר, זה החורבן. זאת אומרת, החורבן זה לא...
אנחנו ממשיכים בדרכו של...
החורבן זה לא הבניין.
דורות, דורות על גבי דורות. נכון. אנחנו צריכים לקבל את
ה... אנחנו צריכים לשפר, בדיוק. נכון, בדיוק. אנחנו לא יכולים להתנער מאחריות. להגיד, מה, שמה, אני לא אשם. זה כמו תסמונת השין ג' אני סך הכל שין ג' מה אתה רוצה ממני? אבל זה בדיוק העניין. אין דבר כזה. אנחנו לא יכולים לבוא הדור שלנו לבוא ולהגיד, שמה, מה אתה רוצה? אנחנו, מה, אנחנו בגללנו נחרב הבית? כן, בגללך נחרב הבית.
בהפך, אנחנו דווקא צריכים לקחת את העבר, ללמוד ממנו ולתקן.
נכון, לא רק זה, עוד יותר גרוע, מה אני אומר, שעכשיו זכינו לחזור לארץ ישראל. זו אחריות. אתה צריך להבין את זה, אנשים לא מבינים את זה.
הבעיה שהדור הזה זכה לחזור לארץ ישראל, במעמוד מאוד מאוד קשות, כמו שעברנו.
נכון, אבל זה חלק מהעניין, זה המסעות.
לא, אני אומר, חלק מהאנשים שעברו את זה, מתייחסים לזה בצורה אחרת מאשר הקדוש ברוך הוא והתורה רוצה לפרש.
בסדר, זה הכל טוב ויפה, בשביל זה אנחנו יושבים ולומדים. זה ברור לנו שכל אחד יכול לפרש את הדברים שבא לו, ויש אנשים שלא ירצו לקבל את הדעה שלנו, אנחנו חיים את המציאות הזאת. תשמע, אנחנו לא צריך לספר לך מה שקורה ברחובות. אתמול, עם כל הכבוד, בן אדם נרצח על חנייה. טוב, הרי זה עזוי, בארץ הקודש.
שלושה ילדים.
על חנייה? איפה אנחנו עוד בן אדם בגיל 73? תגיד, אתה... מה עובר לך בראש? מוציא אקדח ויורה בבן אדם? הרי זה עזוי, זה אי אפשר אפילו לעכל את זה. אז נכון, יש דברים כאלה, אבל מצד שני, בואו לא נשכח שהקדוש ברוך הוא בכל אופן יביא אותנו לחזרה לארץ. ויש לנו כאן... הבעיה שלנו שאנחנו מאוד קל, מאוד קל, זה שלושת השבועות, שלושת השבועות.
דברים לא ברורים.
אומרים שצריך להיזהר בתקופה הזאת, לא ללכת בין הצל לבין השמש, לא ללכת בשעות מסוימות בחוץ, כי הסכנה מקטרגת. יש כתב מרירי, זה מין שט כזה ששולט בתקופה הזאת. יש כל מיני דברים שאין, כמו שאומרים, היום קראתי בהלכה, אם אתם שמעתם.
רואים עשרה ימים לפני, לא ללכת אפילו לים. עשרה ימים לפני, עשרה ימים.
כי זה ימים מסוכנים.
מתי נכנס?
ראש חודש, יום שישי.
יום שישי ראש חודש?
כן. וראשת, קחו בחשבון שמוצאי שבת זה תשעה באב נדחה.
כן.
ומוצאי שבת זה הצום.
מתחילים את הצום השבת עד ראשון.
כן.
דרך אגב, היית צריך לנסוע לחופש, בגלל זה דחיתי את זה.
לא טוב מאוד.
אני משתדל מאוד לעשות את הזמן.
זה לא זמן טוב לנסוע.
לא, רציתי לנסוע ביום חמישי, כי עד ראשון נפל יום שבת התשעה באב. אמרתי לאשתי, אנחנו נוסעים ב-15
לאוגוסט. יותר בריא, לא צריכים להיכנס בימים. שזה אומר, בימים האלה, אם בן אדם יש לו למשל מסע ומתן עם גוי או משהו כזה, שלא יעשה את המסע ומתן.
לא עשו גם עסקים עם גוי?
לא, אם הוא יכול לדחות את זה לאחרי תשעה באב לפחות.
אני כל העסקים שלי זה לסין.
לא מדברים
על...
מה? הם לא גויים, זה גם
לא גויים. הכוונה היא לא להיכנס לאימותים.
לאימותים.
כי מה שקורה, אתה כרגע, תראה, העסק, אתה, אין, מה לא, זה עסק, זה עסק, אתה צריך לנהל את העסק, לא בא, אנשים לא סוגרים חנויות, למרות שדרך אגב, יש עניין למעט במסחר, בתשעת הימים, יש עניין כזה בהלכה. אבל עוד פעם, זה הכל בתקופות שלו, היום התקופה שלנו היא, שאתה, הכל רץ מהר, מהר מאוד, אתה לא יכול לסגור עסק. אבל מצד שני, לא, אל תעשה דברים מיוחדים בתקופה הזאת, כי זה לא כדאי.
יש
לא משהו
במיוחד בתפילה שצריך להגיד בתשעה ימים האלה?
יש עניין דרך אגב, אני גם על זה קראתי בהלכה לפני כמה ימים. יש עניין, זה כמו בקבלה, הארי הקדוש ממני כותב את זה, שבן אדם כל יום חצי שעה כאילו יעשה תיקון מה שנקרא על חורבן בית המקדש, יבכה קצת על חורבן בית המקדש. אז אני לא אומר חצי שעה, אני אומר שאנחנו צריכים בתקופה הזאת לקחת בחשבון, או לפחות כמה דקות ביום לחשוב על זה, על חורבן בית המקדש. מה הכוונה? מה זה לחשוב על חורבן בית המקדש? זה לא שאני חושב על משהו שהיה ולא יהיה, זה חשוב לציין את זה. זה לא מין צער על מישהו שמת ונגמר, חס ושלום. להפך, זהו צער שעדיין לא נבנה. ולהבנה שלנו יש את הכוח לבנות אותו. זה מה שאנחנו כרגע מדברים. אנחנו יוצאים במסע איך בונים אותו, זה מה שאומר לך. מוצאים למסע, הם יצאו למסע, איך הם יצאו למסע? לאיזה מסע? על פי השם. אם אנחנו נלך בדרך השם, אז אנחנו נגיע מסעים למוצאים. אז אנחנו, המסע שלנו ילך לכיוון הנכון. אבל אם אנחנו לא נעשה את זה על פי השם, אז המסע יוביל אותנו לכיוון לא נכון. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו נמצאים ברוך השם וזכינו, באמת זכינו להיות כאן בארץ הקודש, אנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה בחשבון. איך?
מה זה ויכתוב משה?
דרך אגב, אחד הפירושים באמת אומר, לא טוב שאתה אומר, אחד הפירושים אומר שבעצם מה שכאן נאמר, שמשה רבינו כל הזמן כתב את השלבים של הנסיעות. זאת אומרת, נגיד, כמו למשל מסוים, יצאו בני ישראל מרמסס, מצרים וכל מיני, נגיד, ויסעו בני ישראל מרמסס, כשהם יצאו מרמסס, כתב משה רבינו, ויסעו מרמסס. עובר זמן, ויסעו מאיתה, כותב ויסעו מאיתה. ועובר עוד זמן, כותב ויסעו מאיתה. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואלה מסעים למוצאים. זאת אומרת, אחרי שסיימת עכשיו את כל הסיפור של כל המסעות, עכשיו אני רוצה שתרכז אותם ותכתוב אותם. זאת אומרת, לפי ההסבר הזה, מה הכפילות אומרת? הכפילות אומרת את השלבים שבהם כאילו נכתבה התורה. זאת אומרת, במקרה הזה. זאת אומרת, הרי, מה, הוא עכשיו יושב... אני אומר, עוד פעם, זה אחד ההסברים. זה אחד ההסברים. שבא ואומר לך שמשה רבינו כתב כל מסע בזמן שלו. ואז, כשנסתיימו כל המסעות, בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, עכשיו תכתוב את הכל ביחד. זאת אומרת, בוא נראה את זה ככה.
לפי סדר מסוים או...
לא, לפי הסדר.
לפי הסדר.
לכן, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. זאת אומרת, ברגע, כל פעם שיצאו למסע, משה רבינו כתב, מוצאיהם למסעיהם. יצאנו למסע בתאריך זה וזה, מכאן לכאן. אוקיי? יומן. אחר כך, הכל על פי השם, אבל מה זה על פי השם? על פי השם... הכל על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, ואלה מסעים למוצאים. עכשיו, שיש לך את הכל, תכתוב את הכל. כי זה דרך אגב, אחד מהדיונים, איך נכתבה התורה. האם התורה נכתבה במכה אחת, או נכתבה מגילות מגילות? זאת אומרת, האם משה רבינו בא וישב יום אחד וכתב את כל התורה מפי הקדוש ברוך הוא, או שכל פעם הוא כתב עוד שלב. זה דיון. אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. אבל...
כי הערות כתוב, שמשה קיבל תורה בסיני.
לא,
זה
לא, זה לא הדיון. כן, כן, לא, זה לא הדיון. הדיון הוא איך הוא כתב את התורה. האם הוא כתב את זה בוואן גו? האם הוא כתב את זה במכה אחת? כאילו התיישב מתחת להר סיני, מתי בעצם הוא כתב אותה? מה, לפני שזה קרה? חשוב להבין את הדברים. מה, הוא כותב על יציאת מצרים לפני שהיה יציאת מצרים? או הוא כותב על דברים שלא היו עדיין? או לא, מתי הוא כתב? הוא כותב על כניסה לארץ ישראל על המרגלים לפני שהיו מרגלים, או אחרי שהיו מרגלים.
אני יכול לדעת מה יהיה. אני... הוא כתב את זה גונגוין.
אז קודם ש... כל, קודם כל, זה מביא אותנו לעוד תובנה מאוד מעניינת, שבעצם התורה היא לא חיצונית, היא פנימית. זאת אומרת שכל הסיפורים האלה בעצם מכסים סיפור פנימי. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אנחנו חושבים שפסח קרה בגלל יציאת מצרים, אז יציאת מצרים קרה בגלל פסח. אם אתם מבינים מה שאני אומר. זאת אומרת, זה לא... זה כמו הסיפור של הביצה והתרנגולת. חשוב להבין שמה שקרה, זה כבר נכתב מראש. זאת אומרת, ודאי. זה התורה. עכשיו, בעצם אתה כאילו חיכית...
זאת אומרת, התורה כתובה...
אומרים שאברהם אבינו שמר על פסח. איך הוא יכול לשמור על פסח אם לא יצאו ממצרים?
נכון.
אלא שפסח היה קיים לפני יציאת מצרים. איך זה יכול להיות? הרי עשו פסח בגלל יציאת מה? זה לא נכון. יציאת מצרים היא בגלל פסח. אם אתם מבינים, זאת אומרת, הזמן הזה הוא הזמן של יציאת מצרים. אז אתה יכול לקרוא ליציאת מצרים ב-20,000 שמות, ולתאר אותה איך שבא לך, מבחינה גשמית, יציאת מצרים כאילו קרתה מאות שנים אחר כך. אבל מבחינה רוחנית, זה הזמן הזה שיציאת מצרים, היה בו תמיד את יציאת מצרים.
פשוט קראו לזה משהו, קראו לזה כמשהו מופשט.
נכון.
כאילו, הפסח הזה זה כאילו משהו מופשט.
מופשט, שהלבישו אותו על משהו קשמי.
והלבישו אותו על אירוע כזה, ועל אירוע כזה, ועל אירוע כזה.
נכון. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו פתאום מסתכלים על התורה בצורה אחרת לגמרי.
שהיא בעצם כבר הכל כתוב מראש.
הרי התורה ניתנה משמיים.
ופשוט מאוד, שהלכו וסידרו אותה, הגדירו לה זמנים, הגדירו לה שמות, הגדירו לה אירועים.
הכל היה כתוב מראש, הכל היה כתוב מראש, ככה שאם זה כתוב מראש, זאת אומרת כאילו אין בחירה ואין שום דבר, אז גם זה לא מדויק. כי הרי אצל הקדוש ברוך הוא יש זמן?
לא, אין לו זמן, אין כלום.
אז אם אין זמן, מתי קרתה יציאת מצרים? אתם מבינים מה אנחנו אומרים? אז פתאום אנחנו מתחילים לקבל את העניין שבעצם הכל זה מופשט. זה הכל רוחני. רק מה? כשאנחנו, בני האדם, יהיה לנו איזושהי נגיעה ונוכל להתקרב ולהתחבר לתורה הקדושה, כאילו ילבישו את זה לנו בצורה סיפורים כאלה או אחרים, כדי שאנחנו נוכל להתחבר ולהיכנס לעולם המעשה. אז אנחנו יושבים בליל הסדר ואוכלים מצה, כי עם ישראל יצאו ממצרים. אבל זאת לא האמת. זאת אומרת, זה הסיפור החיצוני. הפנימיות היא בעצם שיש עניין של חמץ, שזה יצר הרע, ויש את העניין של 49 שערי טומאה, ועם ישראל היו צריכים, כדי לקבל את הקדושה, היו צריכים לעבור את המסלול הזה של הקומנדו של הקדוש ברוך הוא במצרים. זאת אומרת, זה מה שבן אדם בעצם עובר. מה זה מצרים? זה מצרים. זה משהו שמצר עליך ולא נותן לך לצאת. כל דבר יש לו הסברים עצומים. דרך אגב, רק עכשיו שאני שומע, נגיד בזוהר, מדברים על העניין של חלקי הגוף, ומה משמעותם מבחינה רוחנית. יש את הטחול, יש את הכבד. הכבד למשל זה השטן, זה יצר הרע. הטחול זה לילית, שזה גם רע, אבל זה רע בדרגה אחרת. הריאות זה בעצם הצד ימין, זה החסד. זאת אומרת, פתאום אתה לומד שכל... ואז הוא גם אומר לך איך זה מתחבר. זאת אומרת, זה נכנס לך פה. הרי מה הוא מערכת, המערכת כאן עושה? אתה מקבל את כל מה שאתה אוכל, ואז אתה צריך להפריד את זה. וקודם כל אתה צריך לרעוס את זה. אם אתה לא לועס, אתה יכול להיחנק. זאת אומרת, מי שרוצה לקבל את הכל, בלי לאבד את זה, נחנק. זאת אומרת, מי רוצה לקבל את האור, כאילו מלמעלה, בלי לעשות כלום, אין. אתה צריך לרעוס. אחרי שלעסת, זה נכנס לתוך מערכת שמנקה. הרי מה עושה הכבד? הכבד לוקח את כל הזבל, זורק אותו לאן? למרה למשל. מה זה המרה? המרה זה מר, כמו השם שלו. כן. זה בעצם...
הוא מפרק את זה.
באיזשהו מקום אפילו העונש. עכשיו הוא מפרק את זה ומעביר ללב את הדם הנקי. אבל הלב גם הוא גוף בסופו של דבר. כי הנשמה זה בראש. זאת אומרת, החסד הוא בראש. זאת אומרת, שאנחנו חושבים, יש לו לב טוב. זה דבר, זוכרים, אמרנו לב חכם. דיברנו על זה 20,000 פעם. אחת העניין, מה זה לב חכם? זה לב שמחובר לשכל. שרק ככה הוא מתפקד. זאת אומרת, זה דין מחובר לחסד. הלב הוא בעצם דין. הוא בעצם גוף. זאת אומרת, אם הוא לא יהיה נשלט על ידי המוח, הוא יעשה את הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. אומרים, אתה צריך לבוא את השם בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה בכל לבבך? בכל לבבך זה כאשר הלב מחובר למוח. זאת אומרת שהמוח חייב להיות מחובר לגוף דרך הלב, אבל בצורה הנכונה. זאת אומרת, כל דבר יש לו משמעות. ולכן שאנחנו קוראים את מה שקוראים, כמו שאומרים כאן, קראנו מוצאים למסעים, מסעים למוצאים. פתאום אנחנו קולטים שיש כאן תובנה עצומה על מהות האדם בעולם.
יכול להיות שבכל לבבך הוא מתכוון לכל חלקים של הלב.
אומר לך, אבל הרי השראה שמפרש, כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר, ביצר הטוב ויצר הרע. ובלב גם יש צד ימין וצד שמאל. צד ימין זה יצר הטוב, צד שמאל זה יצר הרע. אז תגיד לי, רגע, איך זה יכול להיות? אחד הדברים בקבלה, דרך אגב, שהוא מאוד מעניין זה, שכל פרט מכיל את הכלל, והכלל מכיל את הפרט. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא, אם אני אקח ויפרק לגורמי, למשל, 10 הספירות. מה זה 10 הספירות? בכל אחת מ-10 הספירות יש את 10 הספירות. וכמה שאני אפרק את זה, תמיד יהיה 10 שם. זה רק, כאילו אני לא רואה את זה, אבל זה שם. זאת אומרת, למשל, יש ספירה של חוכמה. ויש חוכמה, יש ספירה של בינה. יש, אז גם בבינה וגם בחוכמה יש את כל 10 הספירות. אז איך יכול להיות שבחוכמה יהיה בינה, או בבינה יהיה חוכמה? ככה זה עובד. רק מה, מי שולט? בספירה של החוכמה, החוכמה שולטת. בחוכמה של הבינה, הבינה שולטת. בחוכמה של החסד, החסד שולט. אבל יש לו את כל הניואנסים האחרים. כך גם האדם. כך גם האדם, האדם עצמו, כל חלקיק בגופו מכיל את כל ה-DNA שלו. כל חלקיק בגופו הוא מכיל את האדם כולו.
אז זה רק מחזק את העניין, כי היום דרך DNA אתה יודע כמעט הכל על גוף האדם.
יפה.
אז זה כאילו מ... מה? אתה חושב, כן, על אותו... בסדר, על אותו אדם.
הרי אומרים שהרבה מדענים הגיעו לאמונה בזה שהם, אתה יודע, חקרו וחקרו וחקרו. לא התברר להם, שמו, מה זה? זה פשוט לא יאומן מה שמגלים. אנשים הגיעו לאמונה, יש אחרים.
היום אתה בבדיקות מסוימות, בבדיקות גנטיות מסוימות, מיטה אחד, יכול לדעת איזה מחלות ואיזה זה ואיזה
זה. תכלס, אם היה לנו את הכוחות, יכולנו בכל מולקולה לגלות את מה זה הבן אדם. אבל זה בדיוק הרעיון. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, זה היופי של הבריאה. פתאום אנחנו קולטים שמה שאנחנו רואים, זה רק המעטה החיצוני. סתם, דיברנו על זה לא פעם, אנחנו כאן רואים שולחן מוצק. אבל האמת היא שיותר מ-60% מהשולחן הזה זה ריק. כי ברגע שאתה מסתכל במיקרוסקופ, אתה מפרק את זה לחלקיקים, אז יש את החלקיק האטום, שהוא בעצם, אני חושב, 90% כלום. ויש גרעין באמצע, והכל מסתובב מסביבו במהירות הבזק, שזה נראה לך מוצק. אבל האמת היא שבפנים יש ריק. זה מה שאומרים, שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו כל יום. כי הרי אם הקדוש ברוך הוא יחליט עוד רגע שמפסיק הסיבוב...
גם אנחנו מסתובבים בכדור הארץ
כל יום. הכל, 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 עוד פעם תתיק.
כל העולם הזה מסתובב.
אתה תיקח, זה בדיוק מה
שרואה. תובב סביב עצמו וסביב אחרים
גם. זה בדיוק מה שהקבלה אומרת. שאתה תיקח את החלק הקטן, תעלה, 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 אתה תגלה אותו דבר. אותו דבר, אם תרד למטה, תגלה אותו דבר. זה הכל בנוי באותה צורה. עכשיו, מה שקורה, אם הקדוש ברוך הוא יחליט עוד רגע שהאטומים מפסיקים להסתובב, הפרוטונים והנוטרונים נסיב הנוטרונים, מה יקרה?
הכל
נורא
למטה, איפול.
הכל מתפרק.
הכל איפול, כנראה זה מוזיק אותך
זאת אומרת, עכשיו, זה דברים שלפני 1,000 שנה, אתה לא יכול להסביר אותם לאף בן אדם. מה המשרד שאומר, מה אתה מקשקש לי במוח? זה שולחן, זה מוצק. היום שיש לך מיקרוסקופים גדולים שאתה יכול ממש להגדיל את הדברים, פתאום אתה קולט שיש תנועה. שהשולחן הזה, למרות שנראה שאין בו תנועה, הוא מלא בתנועה.
שהוא היה חי פעם.
וגם עכשיו הוא חי. זה בדיוק העניין.
נכון.
למרות שאנחנו לא רואים... יפה.
הוא היה צומח.
בדיוק. בדיוק. וזה בדיוק הרעיון, זה קבלה. זאת אומרת, זה... אחד מהדברים, מה קבלה בעצם מגלה? קבלה מגלה לך איך העולם נברא. זה הבריאה. זאת אומרת, זה דברים עצומים. עכשיו, גם כאן בא ואומר לך מסעי בני ישראל. אומר לך, זה המסעות של בן אדם שעובר כאן בעולם הזה. זאת אומרת, לא מדובר כאן שאני קורא, יצאו מפה, הלכו לשם, יצאו מפה. אז נכון, יש זה גם דרך אגב, גם קבלה שמסבירים על כל חלקי הגוף ומה הם אומרים, גם מסבירים ואומרים לך, אל תיקח את זה פשוטו כמשמעו. ולא תתחיל להסתכל על אנשים ותתחיל להגיד לפי העיניים והאף, מי הם ומה הם, כי זה לא נכון. כי כדי להגיע לדרגות האלה, אתה צריך להיות מקובל עליון. וגם אז אתה חשוב להבין שהרעיון זה לא הגוף, זה מה שנצא מאחורי הגוף. זה התפקיד שלנו בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם וירטואלי, זה לא עולם אמיתי. בקיצור, כשאנחנו מדברים על המסעות, הבנו עכשיו כמה הסברים יפים מאוד על העניין, והבנו גם את העניין של ימי בין המצרים, שבעצם הרעיון הוא שאנחנו צריכים לצאת למסע, והמסע הוא תיקון. מה שעשינו?
עכשיו, אני רוצה לדעת, כתוב פה ויסום מרעמסס, הרי רעמסס זה במצרים, הרי הם חצו, עזבו את מצרים, נכון? חצו את הים.
כן, אבל אם אתה זוכר, הם חזרו חזרה.
אז למה חזרו חזרה?
כן, חזרו חזרה לפני פי אחירו. הרי לפני ים סוף, מה שקרה, הם חזרו חזרה.
חלק.
לא, לא, כל עם ישראל, הוא החזיר את כולם, ואז התחילו להתלונן, מה אתה עושה לנו? אתה מחזיר אותנו חזרה, כאילו, הם היו כבר, כאילו, כבר הנה, אוטוטו אנחנו הולכים. דרך אגב, גם העניין של קריאת ים סוף, לפי חלק מסברים זה היה דבר כזה. הם בכלל לא עברו לצד השני. כאילו, זה היה אותו צד, והמשיכו ללכת.
מה, כאילו נפתח והם חזרו חזרה לאותו...
כן, זאת אומרת, יש המון הסברים לדברים האלה, וזה רק מביא אותנו לתובנה. שצריך להבין שמה שאנחנו קוראים זה לא כפשוטו. זאת אומרת, יש תפשט. תראה, אלה שלומדים קבלה, אז הם... מדברים על אלה שלומדים רק את הגמרא, כמו שהיא, כאילו, אביי אמר את זה, זה אמר את זה, וזה חשוב, וזה חזק, וזה מפתח את המוח. אבל אומרים, אלה שלומדים בצורה כזאת, הם לא לומדים תורה, זאת אומרת, הם נמצאים בחיצוניות. מכיוון שיש פנימיות לדבר. זה לא סתם. כל דבר יש לו משמעות עמוקה הרבה יותר מסתם דיון הלכתי. זאת אומרת, אלה שמדקדקים רק בהלכות, ולא מעניין אותם כל הצד הפנימי של הדברים, זה טעות. זאת אומרת, אדם שיושב בישיבה וכל היום יושב ולומד, ולא עושה מעבר לזה שום דבר, יש לו בעיה.
כי כתוב פה שמצרים מקברים את אשר עיקר השם בהם כל בכור ולוהם אשר עשה בהם שפטים.
למה זה הגיע בפרשה הזאת?
כן, כאילו הם חזרו, הלכו לרעמסס, מרעמסס התחילו את המסע שלהם. עכשיו אם התחילו מרעמסס הם במצרים. הם נמצאים שם, המצרים אין להם זמן בשביל להתעסק איתנו, עם היהודים. הם עסוקים בלקבור את המתים שלהם, של מכת בכורות. זה מה שאני מבין מפה, זה נכון?
שמה?
כתוב ביסום מרעמסס, רעמסס זה במצרים.
כן.
ובחודש הראשון, ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל המצרים. לעיני כל המצרים, ולא שאלו אותם בכלל.
אז היה כל סוג של יציאה נוספת?
המצרים היו עסוקים בלקבור את מתיהם. כל הבכורות שלהם שמתו במכת בכורות, נכון? זאת אומרת, הם יצאו משם, המסע שלהם התחיל ביציאת מצרים למעשה.
כן.
ביציאת מצרים.
זה מה שכותב לך.
אבל יכול להיות שהוא מתאר את זה.
זה יציאת מצרים. בפסח, ממחרת הפסח, זאת אומרת, כן ניתן לקשור את יציאת מצרים מפסח.
לא, בטח, עוד פעם.
זה לא שיציאת מצרים חלה בפסח.
כן, זה כן.
כן, חלה בפסח. כן. אבל זה הלך אחד עם השני.
עוד פעם, אני עוד פעם חוזר. תקשיבו טוב, תראו, יש יציאת מצרים, יש פסח. עכשיו, יש אנשים, זאת אומרת, אנחנו חושבים בפשטות, זה מה שאנחנו אומרים, שאנחנו חוגגים את חג הפסח בגלל יציאת מצרים.
נכון.
זאת מחשבה לא מדויקת. יותר נכון שיציאת מצרים הייתה בגלל פסח. או בוא ניתן דוגמה לאחר שונה. יוסף יוצא מבית האסורים שנתיים אחרי החלומות. למה שנתיים אחרי החלומות? כי פרו חולם. זאת אומרת, אנחנו לא רואים להגיד למה הוא יצא מהכלא, בגלל שפרו חלם חלום. לא. הוא יצא מהכלא כי הגיע הזמן, ולכן פרו חולם חלום. אוקיי? אתם מבינים מה אני אומר? ובשביל זה אחד ההסברים אומר שהוא חולם שנתיים את אותו חלום, רק הוא מתעורר ושוכח אותו. רק שהגיע הזמן, הוא התעורר וזכר אותו. בדיוק. אותו דבר יציאת מצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה צריכה לקרוא בפסח.
ובגלל זה,
ולא הפוך, בדיוק. יציאת מצרים קרתה בגלל פסח. ולא פסח בגלל יציאת מצרים.
בוא נלך אחורה, כאילו, מה זה פסח?
פסח אמרנו, פסח זה הפרדה בין יצר הרע ליצר הטוב. פסח, מה אתה עושה בפסח? מבאר את החמץ.
כי פסח השם על בתי בני ישראל.
נו, ומה זה אומר? ומה זה אומר?
זה אומר שהפסח...
יפה, לא, אז מה זה אומר? שהוא יפריד בין הרעים לטוב, עוד פעם, ראינו, אז מה אתה אמרת?
מה, יצר הרע ויצר הטוב, שזה גם הטוב והרע?
כן, זה בדיוק, זה מתאמרת אותו דבר.
פעם ראשונה שאני שומע,
עוד פעם.
שפסח זה בעצם, בגלל, על מנת לעשות...
הרי מה אתה עושה בפסח? בוא נחשוב מה אתה עושה בפסח.
אבל פסח אתה...
תשים לי מה אתה עושה בפסח. יפה.
בגלל.
תכף, תכף תראו, בוא נראה, מה אתה עושה בעצם בפסח?
קודם כל
אתה מנקה את כל הבית.
נכון, מנקה את כל הבית.
ואתה מעיף דברים שבעצם אתמול הם היו קשרים למאדרים, והיום זה קרט. שתבין, אתה אוכל חזיר, מקבל מלכות. אתה אוכל חמץ בפסח, זה קרט.
למוות.
הכי חמור שיכול להיות.
לא, זה לא מוות. קרת זה... קרת זה, המשפחה שלך נעלת.
אין, עזוב, קרת זה...
מוות, שאלה מי.
כן, בסדר. כן, לא משנה, בסדר, בסדר.
קרת זה מוות.
בוא נגיד, זה הכי גרוע שיכול להיות. זאת אומרת, אתה לא יכול לתקן את זה. זאת אומרת שבן אדם שאכל חלה, קשרה למאדרין, באיך שרבדץ, הידה החרדית, כל השם הכי טובים, ששבוע לפני זה הוא אכל אותה, הוא קיים מצווה. לחם משנה, אכל משבת צעודה, מצווה קיים בחלה. הוא אוכל אותה בפסח.
קרת.
קרת. איזה היגיון יש בזה? נכון זה לא הגיוני?
לא.
יפה. זאת אומרת שמה הרעיון של פסח? שפתאום בפסח אני הופך את הכל. מה אני הופך את הכל? מה זה החלה? החלה היא בעצם תערובת של קמח ומים עם שמרים. כאשר בעצם אני שם דבר כזה, והוא מתנפח לדבר כזה. זאת אומרת, האמת היא זה. אבל מה אני רואה? דבר כזה. בפסח כדי...
לא מתפח.
בדיוק. עכשיו, בפסח לשם. כדי להגיע לטהרה, אני צריך לחזור למקור, בלי ניפוחים. דרך אגב, המטרה היא להגיע חזרה לניפוח. כי החלה היא עולם המעשה. היא מה שאני צריך לעשות. רק מה, כדי להתחזק ולהחזיק מעמד בעולם הזה, אני צריך ניקוי. זה כמו שבן אדם לפעמים עובר... אנשים נוסעים לצפון לירות הקרמל כל מיני מקומות בשביל לעשות שבוע של בריאות. והם אוכלים רק דברים מיוחדים, למה? כדי לנקות את המערכות. זה פסח. פסח נועד לנקות את המערכות כי אנחנו נולדים מחדש. אז אנחנו באים, מתחילים את הצעדים, כדי להתחיל את הצעדים מחדש, תוכלים לנקות את הכל. ולכן אנחנו נפטרים מכל הדברים המנופחים. והיצר הרע הזה המנופח, זורקים אותו.
אגב, בגלל זה גם כפסח, בגלל זה גם לא כל עם ישראל יצא, אלא רק חלק שהם כאילו היו האנשים עם יצר הטוב ולא יצר רע, ובתוך עם ישראל גם היו אנשים עם יצר רע.
זה הכל
יצא. יצאו 800 אלף, לא כמה יצאו?
600 אלף. זה עוד פעם, כל הדברים האלה מתחברים ביחד, זה מה שאמרנו, הכלל מכין את הפרט, הפרט מכין את הכלל. עכשיו מה קורה? עכשיו מגיעים לפסח, הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, מצא. מה זה המצא? מצא זה מה שאתה שמת, זה מה שאתה רואה. זה לא מתנפח. אם זה מתנפח, זה חמץ, גם אתה לא יכול לגוע בזה. זאת אומרת, אתה צריך להכפיד שזה יישאר בדיוק, המים והקמח ששמת, זה מה שיהיה. שום דבר לא יותר מזה. עכשיו, גם דבר מאוד מעניין, שמצה מחזיקה מעמד שנה אפילו יותר.
נכון.
חמץ, שבוע, אחרי שבוע אתה לא יכול לגעול.
אתה
לא יכול לגעול.
יפה.
יפה. זה רק מראה לך שבעצם כל הניפוח הזה הוא מה? הוא כלום. הוא לא אמת. כי זה הולך.
לא, זה עזרה חיצונית מהמקור, אני קורא לזה.
מצד שני, מצד שני, אחרי פסח אנחנו חוזרים לחמץ.
נכון.
ועוד פעם זה נקשר למהדרין, ועוד פעם אנחנו קיימים איזה מצווה. מה הרעיון? הרעיון הוא שבפסח אנחנו מנקים את עצמנו לגמרי, אחרי שניקינו את עצמנו והתחזקנו על ידי המצה, עכשיו יש לנו כוח להתמודד שוב עם החיים הרגילים, כי המטרה זה לא פסח.
החיים הרגילים, היום יום.
דיברנו על זה הרבה פעמים. זאת אומרת שבעצם כל הרעיון של פסח הוא בכלל לא קשור ליציאת מצרים במובן הגשמי שלה. עוד פעם, זה קשור ולא קשור, אם אתם מבינים מה אני אומר. אבל מי שמסתכל על יציאת מצרים בתור עם ישראל יצא ממצרים ובגלל שלא היה זמן אפו מצות, אז הוא, סליחה לביטוי, מטומטם. הוא ילד בכיתה 4 שלא התבגר.
לא, זה מה שמלמדים.
אבל ככה מלמדים
אותך. יפה. בשביל זה, מה אומרים? בשביל זה אומרים אלה שלומדים קבלה, מה אומרים? שמי שלומד את התורה בצורה הזאת, בעצם לא למד תורה. למה? כי הוא מתייחס לחיצוניות של התורה ולא לפנימיות. ואם אני באמת רוצה להתעלות בחיים, למה אני צריך להתייחס? לפנימיות. בדיוק כמו בן אדם.
אבל אתה צריך לדעת לפרש את הגשמיות שכתוב בספר.
שזה לומדים.
לגשמיות, ואז משם
נכון.
להבין
יפה.
איך דברים מתחברים.
לכן, קיבלנו מצוות, והמצוות אנחנו מקיימים אותן אם אנחנו מבינים, ואם אנחנו לא מבינים. כי המצוות נועדו לתת את הכוח לאדם לעשות את הדבר הנכון, גם אם הוא לא מבין. זאת אומרת, יש פתרון לכל אחד.
הרבה מאוד מצוות, לא יודע אם בכלל יש מזה שמבין אותם.
שלמה המלך אמר, איך קם אוויר רחוקה ממני? שלמה המלך אמר את זה. שלמה המלך אמר, לא רק, מה הוא אמר? גם אלה שאני מבין, אני לא מבין. זאת אומרת, גם הדברים שאנחנו כאילו חושבים שאנחנו מבינים, אנחנו לא ירדנו לעומקו של עניין. אבל זה לא משנה. אנחנו, המטרה שלנו זה להגיע לתיקון הסופי, זאת אומרת, המטרה שלנו זה לאהוב את השם. זה המטרה. המטרה שלנו היא לצאת מעצמנו לאהוב את הזולת, לאהוב את השם, לאהוב את הבריאה, לא את עצמנו. זה המטרה בגדול. ברגע שעשינו את זה, תיקר, עכשיו מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו כלים כדי שנגיע לזה. מה הם הכלים? המצוות. זאת אומרת, אם מישהו חושב לרגע שיכול, הרי מה הבעיה של אלה שלומדים קבלה בצורה מעוותת? הם באים ואומרים, שמע, אנחנו אוהבים, 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 לא צריך לעשות מצוות. אין דבר, אין חיה כזו. איך אמר הקדוש ברוך הוא, איך אמרו חז"ל? אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. והקדוש ברוך הוא אומר את זה, זה אומר שאין תבלין אחר. מי שרוצה ללחם ביצר הרע, לא משנה מה הוא יעשה. אם התורה לא בעניין הזה, הוא לא יצליח ללחם ביצר הרע. זה הכל. מבין, לא מבין, זה שאלה סוגיה אחרת. לכן אנחנו יושבים ולומדים, ומנסים להגיע לעומקם של עניינים כמה שאפשר. אבל זה לא מונע מבעדנו, גם אם אנחנו לא מבינים לקיים את המצוות. כי המצוות הן בעצם הכלי שלנו להגיע לתיקון הסופי על ידי קיום המצוות. כי ברגע שאני קיים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ממילא אני מראה את אהבת השם, ואם אני עושה אותם בצורה הנכונה, אני גם מתקרב למקום הנכון, ובהרבה מהמקרים גם, מה זה מתוך שלא לשמה, מגיע לשמה, אפשר גם לפרש את זה גם בצורה הזאת, שברגע שבן אדם עושה את הדברים, הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו. יש הרבה סיפורים על אנשים, נסיים עם סיפור שאני פעם סיפרתי לכם, אבל יש, נדמה לי, חזקיה מדיני, אחד מגדולי הגדולים, שכתב ספרים על ספרים, אז הוא למד באיזשהו ישיבה של גאונים, ולא כל אחד היה מתקבל לזה. ואיזה עשיר נתן לו, כאילו מלגה, מה שנקרא, ואנשים קינו בו, זאת אומרת, כל אותם האלה שהיה להם את היכולות והגיעו לשם וזה, קינו בזה שהבן אדם הזה, כאילו מבית פשוט, הוא יודע כל כך הרבה דברים. אז הם החליטו להעליל אליו עלילה. הם לקחו את העוזרת הגויה, ואמרו לה שהיא תלך לרב ותגיד שהוא יתעסק איתה. ושילמו לה כסף. הגויה היא הלכה, והיה מזה סיפור שלם. והעשיר, וגם ראש הישיבה, לא כל כך האמינו לסיפור, אבל הסיפור היה סיפור, ולא ידעו מה לעשות. אז ככה זה התפרסם, והוא, שתבינו, גדולה של בן אדם, הוא לא אמר שום דבר. מה קורה? לאותה משרתת נגמר הכסף, וזרקו אותה מהישיבה בגלל מה שהיה. זה, יש את התוצאות, היא קיבלה בוכתה של כסף, אבל מה, התעסקו איתה, זה אין בעיה, זה, אנחנו לא רוצים אותך כאן, שלא חס ושלום תפתי לנו עוד מישהו כאן. נגמר הכסף, היא באה לאותו רב, ובאה ואמרה לו, תשמע, תרחם עליי, נגמר לי הכסף, אני מצטערת על מה שעשיתי, אני לא הייתי בסדר, אתה מבחינתי יכול ללכת לגלות, אני אעמוד לנלחה, אני מבקש את רוצת העבודה שלי חזרה. עכשיו הוא אמר, עשה שיקול, מה אני עושה? אני יכול כאן להציל את השם שלי. היא הכפישה אותי בצורה הכי, תראו לך, אומרים על תלמיד חכם אחת שהוא התעסק עם איזה גויה, זה הרי זה הבושה הכי גדולה שיכולה להיות. והנה כאן עכשיו יכול לתקן את זה, להציל את הכבוד שלו אבוד. אבל אמר, אם אני אעשה את זה, מה יגידו אנשים? תראו את הישיבה הזאת, תראו מה התלמידי חכמים האלה עשו לאחד משלהם. הלכו, שילמו כסף לגויה אחת, כדי שתגיד שהוא שכב איתה או התעסק איתה. איזה מין ישיבה, זה יהדות, איזה בושה, איך חילול השם, נכון? כן. אומר, עדיף שיחשבו שאני עשיתי את זה, ואני לא אלך ולא אגיד מה שקרה. הוא ביקש שיחזירו אותה לעבודה בישיבה, ולא דיבר מילה על זה שהכל היה עלילה. הוא אומר, הוא כותב בספרים שלו, שבאותו ערב נפתחו לו שערי שמיים. אומר, הוא הגיע באמת לדרגות שלא לא הגיעו הרבה, כי פה התגלו לו סודות.
למרות מה שהוא עבר.
בגלל מה שהוא עבר. כי הוא היה מוכן, הוא היה מוכן
לספוג את הכל.
לספוג את הכל, ותראו לעצמכם מה זה, תראו לעצמכם, סתם אתם לכם דוגמה.
אבל ככה הקדוש ברוך
הוא מתנהג כלפינו. תגידו, הרב קניבסקי, יגידו שיתעסק עם בחורה, והוא סותם את הפה, וכולם יראו, העיתונים יהיו מלאים, תראו מה הוא עשה, ותראו, זה בושה, והוא שותק ולא אומר מילה. והוא יודע את האמת, שהוא לא עשה כלום. אתם מבינים איזה דבר זה? אבל בגלל שהוא עשה, הוא עשה כאן קידוש השם, בלי חשבון. למה? כי תראו לעצמכם, שבאים ואומרים לך ישיבת פונוביץ', ודרך אגב קוראים דברים כאלה, בישיבת פונוביץ', הם כולם שם, סליחה, מושחתים, הלכו ושילמו כסף כדי להעליל על הרב ההוא כך וכך. איזה שם יצא לישיבת פונוביץ'?
לא טוב.
אז איזה חילול השם יותר גדול? שאלפי בחורים יצאו, יצא שמם לשמצה בכל העולם, או בחור אחד?
בחור אחד.
זה החשבון שהוא עשה. ובזכות זה התגלו לו, אומר, הוא התחיל לכתוב דברים, ואז כולם כמובן הבינו כמה שהוא גדול.
אבל אני חושב שזה הפוך על הפוך. אני חושב שהוא קיבל הערה מסוימת כדי להחליט את ההחלטה הזאת, וברגע שהוא החליט את ההחלטה, הכל נפתח לו, הכל נשאר אצלו.
אני הייתי אומר,
זה דברים שבא לך, אתה יודע, בהבזק. זאת אומרת, אתה לא יושב וחושב על זה, אתה מחליט.
אבל צריך להיות לך את הכוח הזה. צריך להיות לך הכוח הזה. הגרעין צריך להיות אצלך.
אתה צריך שיהיו לך את התכונות האלה.
בדיוק. יש בן אדם שלא עושה חשבון, הוא לא חשוב פעמיים.
נכון.
שבא לו כזה, אומר, וואלה, בואי, ייקח אותם, אתה רואה, שיקרו אותי, עבדו עליי. בסופו של דבר, מאחורי הכל יש בן אדם. עכשיו, עוד פעם, חשוב להבין, זה כמו שאנחנו אומרים, משה רבנו היה נשמה רגילה?
לא.
זאת אומרת, אתה יכול לבוא את שמה, זה לא פייר.
נכון.
הוא המדיני הזה בטח מראש קיבל כוחות מיוחדים. זה לא קשור אחד לשני. כי זה שאתה מקבל כוחות, ראינו
כבר... אסור להשוות אחד עם השני.
קודם כל ראינו זה לפני שבועיים, כאשר ראינו את בלעם הרשע, שקיבל את הכוחות של משה רבנו, ומה הוא עשה איתם? זאת אומרת, זה שאתה מקבל את הכוחות, בדיוק. זאת אומרת, זה שאתה מקבל את הכוחות, זה עוד לא אומר שאתה תהיה צדיק. ולכן, וזה בדיוק הקטע, ברגע שאתה באמת, נכון, הוא קיבל כוחות, אבל אתה צריך לנצל אותם בצורה הנכונה. אז ברגע שהוא ניצל אותם בצורה הנכונה, הוא זכה, ונפתחו שערי שמיים. שאני יכול רק להגיד, שאנחנו כולנו נמצאים במסע, במסעות, 42 מסעות, אנחנו צריכים להשתדל לעשות את המסעות האלה בצורה חכמה ונבונה, ולדעת ולהבין שבסופו של דבר, כל דבר צריך להוביל אותנו למטרה, והמטרה היא בעצם לחזור לעולמות העליונים מתוקנים. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך הזאת, צריך להבין, יהיו מסעות, והם יהיו לא פשוטים, חלקם יהיו קשים, ואנחנו רואים את מה שכאן מדובר בפרשה, אבל אם אנחנו נבין שיש מטרה לכל הדברים האלה, אז כבר אנחנו מסתכלים על דברים אחרים. אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא סתם מביא אותנו כל מיני מקומות, אז אנחנו נסתכל על זה בצורה אחרת, ונזכה באמת להגיע, גם אנחנו וגם עם ישראל, במיוחד בתקופה הזאת, לבניית בית המקדש, במהרה בימינו אמן, מה שנקרא מסעיהם למוצאיהם.